ספרים. כל מי שנזקק להם יודע שזה אוצר בלום שאפשר לעזר בו. מראה המקומות שם מרוכזים מכל עולם ההלכה. אנשים לא יודעים שגם הלמדנות שיש בהם היא למדנות נדירה ביותר. לראשונה שמעתי על הרב עובדיה יוסף לפני 50 שנה. למדתי בישיבת פוניש, והיו בחורים שהיו להם שאלות הלכתיות על הנהגות של סדרי הישיבה. אחת השאלות הייתה, בפוניש נהגו להתפלל מנחה קצרה, כדי להרוויח עוד קצת זמן ללמוד. מי שזוכר את הגמרא בשבת, עוזבים חיי עולם, עוזבים חיי שעה, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, תייחסו לזה ברצינות. אז נהגו, למרות שכתוב בשולחן ערוך, שתפילה קצרה זה דבר נדיר, יום יום תפילת מנחה בישיבה תפילה קצרה. לא יודע מה קורה כאן, כאן בטח היום תפילה ארוכה, נכון? הדורות השתנו. הרבה דברים נהגו אז והיום השתנו. בכל אופן, אז אחד מחבריי, זה אחד הבנים של רבי ינקלה גלינסקי, מי שמכיר, הפריע לו נורא. אז אמרו לו שיש מישהו דומה לרגת שובר. לרגת שובר היו שואלים שאלה, שולחים לו גלויה תשובה, והיו מקבלים כתב יד צפוף מאחורי הגלויה. אצל הרב עובדיה יוסף אותו דבר בהבדל אחד, זה היה כתב קריא. ואז שלח אליו שאלה על הנושא של תפילה קצרה בישיבה, הרב עובדיה יוסף היה אז הרב הראשי של תל אביב. מדבר לפני 50 שנה. לא, הוא אפילו עוד לא היה הרב ראשי של תל אביב. הוא היה אז דיין. בכל אופן, שלח אליו את השאלה, תוך שבוע קיבל תשובה מנומקת עם מקורות. לא אספר לכם מה היה כתוב בתשובה, זה לא שייך לי נער פועה, זה יישאר כך. בכל אופן, פעם שנייה, נפגשתי עם הרב עובדיה יוסף לפני 40 שנה. זה היה במצרים. הרב עובדיה יוסף חזר במצרים לפני יותר מ-50 שנה. איך אני פוגש את הרב עובדיה יוסף במצרים לפני 40 שנה? אז כדאי לדעת שמלחמת חג'י יום כיפור כבשנו חלק מהגדה המערבית של תעלת סואץ, שזה מצרים לכל הדעות, זה לא סיני, והוקמה שם ישיבת גושן, ושהקמתי אותה יחד עם הרב יהושע בן מאיר, שהיה ראש ישיבת אפרת. והרב עובדיה יוסף בא לבקר, הבן שלי מצא לפני מספר שבועות תמונה שלנו מאותם הימים. אני לא זוכר דברי תורה מיוחדים שדיברנו בהם. על כל פנים, זה פעם שנייה לפני 40 שנה. הפעם השלישית הייתה לפני 14 שנים. זה כבר היה דיון מעמיק שאני יצאתי משם נפעם ונרגש. זה שיש לו זיכרון צילומי, כמו מחשב שזוכר כל דבר, זה ידענו. אבל יצא לשוחח אותו על סוגיה הלכתית שהייתי צריך לעסוק בה במשרד הבריאות, בשביל זה נפגשתי איתו. וההבנה הלמדנית הייתה משהו חריג, ואני למדתי אצל גדולי עולם. למדתי אצל הרב פוליביץ' של הרב שרק, אצל דור טורסקי, אצל רוזובסקי, הרב ישראל זאב גוסמן, אצל שלמה זלמן, בטל זה צריכת נור של המערים לוח, אמרות חי גיפטר. למדתי אצל גדולי עולם. למדנות כמו שאצלו לא נתקלתי בשום מקום. אני לא מדבר על הזיכרון והפקיעות. אנשים לא יודעים את זה. יודעים שום מכונת צילום. ממש לא. ואני רוצה לעסוק במספר קטן של נושאים שלא תלויים. אבל לפני כן, לפני כאיזה 13 שנה, הכינו את הספר הזה. זה ספר שכרוך כריכה זמנית, שיש בו מעל 400 עמודים, משהו כמו 420 פלוס עמודים. שם הספר זה משנת יוסף, הרפואה בהלכה, כולל הלכות השייכות להנהגת החולה, דרך רפואתו, תפילה לשלום החולה, מצוות ביקור חולים, דרישה ברופאים, השתלת ותרומות איברים, בריאות הגוף, ביטוחי מתים, ביטוח חיים, הפריה מלאכותית, בעובד צמאל דעת, הלכות רשומה אילם ושוטה ועוד, נלקט ונערך מתוך ספריו של מרן הראשון לציון, פר הדור והדרו הגון רבינו עובדיה יוסף, אז שליטה, נשיא מועצת חכמי התורה, פה ירקוד שירושלים תשס"א. זה היה אמור לצאת בהתחלה במכון פנימי יוסף, אחר כך רצו שזה יצא בהוצאה משותפת של משרד הבריאות עם מכון שלזינגר. בסופו של דבר הוחלט שזה יכול לגרום להוצאת לעז, ניגוד אינטרסים, וזה לא יצא. אני לא יודע אם זה יצא מאז. אז יש את העותק הזה שנשאר בידי, ואפשר לעבור על כל מיני נושאים, פותחים אותו, זה נלקט בתוך ספרה, וכיודענו יד השם הטובה עליו, מקורות, 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 כל הנושאים של רפואה והלכה שדשים אותם כל הזמן. עכשיו, אז על הנושאים האלה לא אדבר. אני רוצה לדבר על ארבעה או חמישה נושאים אחרים, שבהם למדתי לא רק את כושר החידוש שלו, לא רק את כושר הפסיקה שלו, לא רק את כוח הפסיקה שלו, גם את כוח השתיקה שלו. אני מדברים מה הוא אמר ומה הוא הכריע, שבחלק הייתה שתיקה, בחלק הייתה שתיקה של, שנמשכה הרבה שנים. ובשלב מסלם הוא אמר. עכשיו זה ידלק, רק זה יראה דברים אחרים. אז נושאים שאני מדבר עליהם זה בגדול ארבעה נושאים, יש להם כמה תת נושאים. נדבר על הנושא של מוות מוחי נשימתי, נדבר על הנושא של הזרעה מלאכותית לאחר המוות, נדבר על תרומת ביציות, על נושא של קו אדום בתהליך, ממה צריך להיזהר בכל מקרה, מה ניתן להקל, ונדבר על קביעת אימהות בפונדקאות ובתרומת ביצית. אלה שאלות שעל פניו נראות שאלות לא רלוונטיות, הן רלוונטיות, אבל דוגמה דווקא מהשאלה האחרונה. יש לנו שאלה, מה קורה כשיש לנו תרומת ביצית, או אין פונדקאית שתורמת הביצית היא יהודייה, והפונדקאית גויה. זוג שזרקו לפונדקאות. נדבר עוד מעט מה זה הבדל בפונדקאות תרומת ביצית. שיש אמא אחת שנתנה את הגנטיקה, את הביצית, ואמא אחת נתנה את הרחם וילדה, פיזיולוגיה. השאלה היא מי האימא. אז כששתיהן יהודיות, השאלה היא בדיני יוחסים בלבד. אולי קצת ערלות. לעומת זאת, כשנדובר שאחת מהן גויה, השאלה היא לגבי מעמד הילד, אם יהודי או גוי. ילד כזה, שהביצית יהודייה, הרחם גויה, מה עושים בברית? איזה ברכה מברכים? יש לנו שתי אפשרויות. אם הוא יהודי, צריך לברך להכניסו בברכתו של אברהם אבינו. אם הוא גוי, צריך לברך למול את הגרים, אם זה חלק מגירות. ואם זה ספק, אז אנחנו תקועים. אני אתן לך רק תשובה מה ההלכה לגבי ספק. לגבי ספק, הנושא נדון אצל גדולי הדור, והמסקנה היא, בספק אי אפשר לברך לא למול את הגרים, ספק ברכה לבטלה, לא להכניסו בביתו של אברהם אבינו, אבל אפשר לברך ברכה אחת, אשר קידשנו ומצאנו וציוונו על המילה. זה כבר כולל את כל הדברים. למרות שבדרך כלל כוונה היה למילה עם מילת אברהם אבינו, אבל הברכה הזאת כוללת את הכל. ואז מקרים כאלה שהם מעשים שבכל יום, אם המוהל תלמיד חכם, אז מה שהוא עושה, הוא מברך על המילה, ודואג לכך שלא ישימו לב שהאבא יתחיל לשמוע ישראל ולא יברך להכניסו, ואז ציבור שאינו תלמידי חכמים לא מבין, ואם יש תלמיד חכם אז הוא אומר איזה אמרצים, למה לא בחו"ל. וכרגיל קורה שאנשים שלא יודעים את הנסיבות דנים את האחרים לכף חובה ולא לכף זכות. עכשיו, לרב אדלשטיין יש דעה מוחלטת וברורה בנושא, אנחנו נראה את הדעות כולם ונראה איפה נמצא הרב יוסף בספקטרום של הדעות האלה. של הדעות האלה. דקה, טוב, בסדר. אז נתחיל בנושא הזה של מוות מוחין שיבתי. אנחנו יודעים, רגיל, ידועים דברי החתם סופר, בשוט חתם סופר, יורה דעה סימן שין למתחית. הדיון שם לגבי קביעת מוות הוא דיון הפוך מהדיון היום. בדרך כלל, איך היו קובעים מוות? כמו שבאת חתם סופר, היו בודקים שלושה דברים. מוטל כאבן דומם, אין בו דפיקה, לב עובד, ואם אחר כך בטלה הנשימה, הוא מת. באותם ימים הייתה נטייה באירופה לדחות את קביעת המוות בעוד שלושה ימים. הסיבה לכך הייתה שבקביעה של רופאים של מוות, שהלב פסק לעבוד, קורים טעויות, אפילו בזמננו. לפני חמש שנים היה מקרה כזה בתל אביב, אישה זקנה התעוררה בדרך לבית הלוויות, לפני 25 שנים היה מקרה כזה בגילו, בינינו לבין ירושלים, שגם כן אישה, הם תמיד הם עושות את הבעיות. לא, הן מאריכות ימים יותר מהגברים. תוחלת החיים של אישה יותר גבוהה. זה כדאי לדעת. יש לזה הסבר, אנחנו ניגע בהסבר הזה בהמשך. בכל אופן, זה קורה. 1 ל-50,000-60,000 תביעות מוות זה בהחלט יכול לקרות, וזה קרה גם שם. אגב, יש לנו עדויות על אנשים שנקברו בחיים, לא בקברים באדמה, אלא בקברים שהיו קובעים במערות עם אבן גולל, ושאי אפשר לפתוח אותם בפנים, וגם בחוץ צריך לאספו שם כל העדרים. ומצאו כמה נסיכים שהיו קבורים שם, וראו, פתחו יום אחד וראו את העצמות שלהם, איך שהם נסות לגרד את הדלת בניסיון לצאת. כלומר, יש עדויות שהיו קבורות, שהיו טעויות בשביעת מוות, ואנשים נקברו בחיים. היה פחד גם, זה היה בגרמניה, בעיקר בצפון מזרח גרמניה בחבל שנקרא מקלנבורג. היזמים פיתחו ארונות קבורה מיוחדים נגד קבורה בחיים, להציל, שזה כלל שנורקל שמכניס חמצן, זה כלל פעמון בראש העמוד של השנורקל למעלה, עם חבל, ששמים את הידיים של הנפטר על החבל, ואומרים לו, אם אתה מתעורר, תמשוך. אין לנו שום עדויות שמשכו את זה, אבל אנשים עשו מזה כסף, כתבו על זה פטנטים, ועד שבשנת 1772 הדוכס ממקלנבורג, עד שבשנת 1772 הדוכס ממקלנבורג קבע חוק, זה עבירה פלילית לקבור לפני שעוברים שלושה ימים מקביעת המוות של הרופאים. ואחרי שלושה ימים רופא צריך לבוא ולראות שמתחילים סימני ריקבון, כי את מי מוות קוראים לזה, ורק שהוא מאשר, שהוא רואה שהוא באמת מת אחרי שלושה ימים, אפשר לקבורו. מבחינה הלכתית היה דיון, היה ויכוח, משה מנדלסון אמר בעד, בפיקוח נפש לא הולכים אחרי הרוב, כל גדולי ישראל חלקו עליו, אמרו, יש הבדל בין רוב, אפילו אחד למאה, לבין רוב יש אחד למאה אלף, או לחמישים אלף, אחד לכמה רבבות לא מוגדר בהלכה כספק, ולא ננבל רבבות אלפי ישראל בגלל ספקות רחוקים שברחוקים. ובאופן מעשי, מאחר וזו הייתה עבירה פלילית, מי שלא קבר, מי שקבר מיד היה מסתכן במאסר, משם מאסר היה סכנת נפשות לכל הדעות, נהגו גם היהודים לעכב את הקבורה שלושה ימים. מקלנבורג, צפון מזרח גרמניה. 50 שנה אחרי הדוכס מקלנבורג, רופא חרדי מראה שמיים, שאל איך אתה מסופר, עם מדיני פיקוח נפש, מותר לו לבוא לבדוק את המת אחרי שלושה ימים ולאשר שהוא מת ויקברו אותו. הרי זה הכל נובע מדיני פיקוח נפש. חתם סופר מעיד, אומר, הרי מן הדין אסור להעלים, אלא רק בגלל גזירת המלכות. אז ברור שהוא נחשב מת כבר קודם והכהן מתאמן למתים בלי שום פיקוח נפש. הוא מוסיף את המשפט, בגלל גזירת המלכות זה נחשב להם כבר כדין דאורייתא, המתנה של שלושה ימים. כך הוא אומר, ואז הוא מרחיק. ממשיך את דבריו ואומר, מבחינת ההלכה, די לי שיש לי שלושת הדברים האלה, מוטל כאבן דומם, אם אחר כך בטלה, אין בו תיקה, בטלה נשימה, הוא מת לכל דבר. ומוכיח את זה בגמרא ביומה, כל אשר נשמת רוח חי באפיו, לא. בנושא הזה של קביעת מוות מוחי לפני 45 שנים, היה תהליך הפוך. חלק מהרופאים רצו להקדים את זמן המוות לפני שהלב מפסיק. ואז הוצא הרעיון של מוות מוחי, מבחינה אתית זו אחד הבעיות הקשות, כלומר שרצו לשנות הגדרת מוות לא לטובתו של החולה המטופל, אל תובת מישהו אחר שיקבל את דבריו. ברמה האתית זה ממש לא תקין, אבל זה מה שניסו לעשות. וגם הרב אונטרמן בארץ, שהיה הרב הראשי לישראל אחרי הרב הרצוג, לפני הרב גורן, וגם רב משה פיינשטיין בארצות הברית, קבעו שלקחת לב מתורם במצב של מוות מוחי ולהשתיל אותו אצל מקבל, זה רצח כפול. זה רצח של התורם, בגלל שהוא חי, הלב שלו עובד, ורצח של המקבל, בגלל שבאותם ימים מי שהושתל לב חי פחות ממי שלא הושתל. הייתה דחייה. בשנות ה-80 חל שינוי רפואי, הצליחו להתגבר באמצעות תרופה, זה הציקלוספורינאי, הצליחו להתגבר על נושא הדחייה, ואז כבר לא נהיה הרצח של המקבל, וניסו לפתח קריטריון לקביעת מוות מוחי, ואז ב-1986 תשמ"ו פנה מנכ"ל משרד הבריאות דאז דן מיכאלי לרבנים הראשיים, היו הרבנים אברהם שפירא והרב מרדכי אליהו, שניהם זצ"ל, וביקש מהם להקים ועדה שתבדוק אם יש על פי ההלכה להשתיל לב, שתנאי הכרחי להשתלת הלב שהלב ינטל מהגופה בזמן שהוא עדיין פועל. עכשיו, זה שלב יכול לפעום והחולה יהיה מת, זה לא חידוש. אתם יודעים, פעם היו עושים בדור הקודם, לפני שאגודות צער בעלי חיים התחילו להשפיע על הניסיונות בבתי הספר התיכוניים, היו לוקחים צפרדע, מוציאים לה את הלב, שמים אותו בתמיסה שמכילה חמצן ונוזלים, והיו רואים איך שהלב ממשיך לעבוד גם בתוך התמיסה. והלב הזה הוא ודאי לא צפרדע חיה. בהלכה אנחנו מוצאים שיכול להיות לב פועם ואדם ייחשב כמת, משנה בסוף פרק ראשון של אוהלות. המשנה אומרת, אדם אינו מטמא עד שתצא נפשו, המשמעות ההלכתית של טומאה, של הגדרת המוות, זה מאיזה רגע אדם מטמא, מאיזה רגע אסור לכהן להיות שם. אדם אינו מטמא עד שתצא נפשו, ואפילו מגויד ואפילו בוסס, אין לנו זמן להתעכב על זה, אבל יש פה הערה והנפלא, וכן בהמה וחיה, קוצזור השם, אף על פי שמפרקסים טמאים, כגון זנב של לטאה שהיא מפרקסת. כלומר, מי שנחתך ראשו, מי שפעם ראה הוצאה להורג ל-150 שנה בצרפת עם גיליוטינה, אז אלה שראו סיפרו, לא היו קושרים הרי את הנדון, אחרי שהגיליוטינה הייתה עורפת אותו, הגופה הייתה קמה, רצה כמה מטרים ונופלת. למעשה גם גמרא במסכת סוטה, אבל זה המציאות הייתה. השאלה אם בפרק הזמן בין העריפה לבין הנפילה שהגופה רצה, האם זה חי או מת? האם זה מטמא או לא מטמא? זה שאלה. אז המשנה אומרת שהוצזור השם אף על פי שמפרקסים תמיעים, כגון זנב של לטאה שהיא מפרקסת. כלומר, אנחנו מוצאים מצב שבו יש לב פועם, הלב פועם באותו זמן עד שהאדם פשוט מתרוקן מהגוף, ועקרונית אפשר להגריך את פרק הזמן זה אם נסגור את כלי הדם בצוואר, ואז נדאוג גם להנשמה, אז הלב יכול לעבוד עם גופה ללא ראש, והדבר אפילו נוסה. אנחנו נראה את זה בהמשך. בכל אופן, לא, 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 לא על בני אדם. ואז הוועדה הזאת דנה, רוב חברי הוועדה, זו הוועדה שמורכבת, רובם היו חברי הרבנות הראשית לישראל, חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל, מיעוטם בחוץ, היה הרב זלמן נחמיה גולדברג, לא היה חבר המועצה, הוא היה דיין. הסכים להשתתף בוועדה הזאת גם הרב אליעזר יהודה ולדנברג, ובסוף החליט שהוא לא בא לישיבות. והיו גם שני רופאים, פרופסור שטיינברג ואני, היינו חברי הוועדה לבדוק את הנושא. הוועדה שמעה הסברים מבחירי הרופאים בירושלים, בהדסה ושערי צדק, חלק מהדעה של חברי הוועדה השתנה אצל כולם. מתברר שמה שחסן סופר דורש את שלושת הדברים זה כשהמיטה נעשית בסדר של מוטל כאבן דומם, אין בו דפיקה, ואחר כך בטלה הנשימה. אבל אם לא, הנשימה בטלה לפני הלב, אז אנחנו לא מחשיבים את זה כמוות, לא מבחינה מהותית, אלא מבחינה זאת שיכול להיות שהנשימה תחזור, כמו שהתעלף, כמו שכתוב ברמב"ם. אבל אם יש לנו מצב של מוות מוחי שהוכח בצורה מאוד מאוד נוקשה, אז אני יודע שהנשימה לא תחזור, ואם המקור הוא קול אשר נשמע את רוח חיים באפיו, אז זה שאדם יכול לחשב כמת למרות שהלב עובד. זו הייתה מסקנת מועצת הרבנות, רק היא לא התירה לבצע שתי הדברים, אלא אם כן התמלאו תנאים, תנאים שהבדיקה תכלול לא רק בדיקות קליניות שהן סובייקטיביות לפעמים, אלא גם בדיקות מכשירניות שהן יותר אובייקטיביות, שיש שם בין הרופאים מישהו שבקיא גם בהנחה, ושתהיה ועדה שמשרד הבריאות והשתתפות של הרבנות שתפקח שלא יהיו עיגולי פינות כמו שהיו כבר בעבר ולא נאריך. והתנאים האלה במשך שנים לא התקבלו. מה שקרה בשנת תשס"ח 2008, לפני 5 שנים, עוד מעט 6, נראה בהמשך. אז בכל אופן, יש לנו כרגע 3 שיטות לגבי קביעת מוות מוחי. יש שיטה אחת של הרבנות הראשית לישראל, אותה ועדה, ההחלטות שלה אושרו על ידי מועצת הרבנות הראשית, קבעה שמוות מוחי נחשב למוות על בסיס העיקרון שהנשימה זה הדבר הקובע, ואם הנשימה בטלה באופן בלתי אחיך זה מוות. בלתי אחיך זה מוות. שיטה שנייה הפוכה, רב אוזנר הרב ולדנברג, היא קבעה שכל עוד הלב פועם אפשר לתקן. כל עוד הלב פועם הוא חי. ולכן זה לא מעניין אותי שזה באופן בלתי הפיך, הנשימה חזרה, המוח מת, עדיין זה חי בגלל שהלב הוא העיקר. הגישה השלישית זה הגישה של שלמה זלמן. הוא לא קיבל את הנושא של הפסקת הנשימה והוא לא אמר למה. יכולים להיות לזה כמה הסברים. אבל הוא טען שאם כל המוח מת זה לא גרם מהתזת הראש. וחוץ מזה הוא אמר עוד דבר, שאם כל המוח מת אז זה ודאי מוות, אבל הקביעה של הרופאים שלא בהכרח כל המוח מת זה, אלא רק את הנושא של הנשימה, זה מבחינתו ספק. ספק מת, ספק גוסס. זה ודאי לא חי, אבל גם אם הוא גוסס אסור לקחת ממנו איברים, אבל זה ספק מת, ספק גוסס. שיטתו של רב שלמה זלמן שבגוסס מותר לנתק אותו מכונת הנשמה, זה מחלוקת גדולה, וזה שיטת רב שלמה זלמן, לכן הוא אומר, מי שמת מוות מוחי, מותר לנתק אותו מכונת הנשמה. אסור לחתוך אותו ולקחת איברית. יש לנו כאן את החלטת מועצת הרבנות, שימו לב, א' חשבן תשמ"ז, אם אני לא טועה איזה טעות, זה צריך להיות א' בראש חודש חשבן, אבל זה לא משנה. זו ההחלטה, זה העמוד הראשון, וזה העמוד השני שלה, שמחליטים, אם אני אקרא את זה, קשה לראות מרחוק, לאחר שיענו בהצעה לקביעת המוות כפי שהוצע לרופא בית חולים הדסה, בתאריך ח' תמוז תשמ"ה, מוגשה לרבנות הראשית ל-N תשרי תשמ"ז, חודש לפני, כל חודש לפני ההחלטה, אני מוצאים אותה כי יכולה להיות מקובלת על פי ההלכה, היא תתווסף לבדיקה האובייקטיבית, ורב, brain auditory evoked response. לאור האמור היא מוכנה, וכאן התנאים שההסתדרות הרפואית לא הייתה מוכנה לקבל אותם, והדבר מתקע הרבה זמן. תזכרו את התאריך תשמ"ז. התאריכים שנדבר תשמ"ז, תשנ"א, נ"ב ותשס"ח, שנראה את הפסק הברור והחד של הרב עובדיה יוסף. אצל שלמה זלמן גם כן הייתה בעיה. בשלב מסוים הוא חזר בו מההנחה שאם כל המוח מת אז האדם נחשב, זה כמו הוטז ראשון. למה הוא חזר בו? בגלל ידיעה בעיתון. הייתה ידיעה בעיתון שאישה בהיריון, בחודשים מתקדמים של ההיריון, מתה מוות מוחי, החזיקו אותה בטיפול נמרץ כמה שבועות, עד שהעובר נהיה בשל, ואז הוציאו אותו בניתוח קיסרי. ושלום זן זה הפריע לו בגלל שבגמרא כתוב כשיש משהו לא מיידי והאימא עומדת למות, העובר ימות לפניה. וכאן העובר נשאר חי, אז ראה שהאימא לא מתה, אז הוא חזר בו, הגיע למסקנה שגם מת כל המוח, זה ודאי חי, ולכן מי שלוקח איבר במעדן במצב של מוות מוחי, זה מודעה שהתפרסמה בעיתונות, נחתמה באב תשנון א', שימו לב, כמעט 5 שנים אחרי החלטת מועצת הרבנות הראשית, בינתיים אז לא אמר מילה ציבורית, הוא כתב, יש בזה משום שפיכות דמים, זאת אומרת שזה ודאי חי. אז ניגש אליו אחד הרופאים ושאל אותו, למה אתה חושב שמצב כזה זה חי? הרי גם אם תחתוך את הראש, שלכל הדעות זה נחשב כמת, תחתוך את הראש לאישה בהיריון, זה קצת מסוכן, אבל זה פסיק ריש, זה פסיק רישה. גם אם תחתוך את הראש, אתה יכול להחזיק בטיפול נמרץ את העובר. ואם כן זה ראיה שהגמרא מדברת לא על טיפול נמרץ, אבל טיפול נמרץ, האישה יכולה למות קודם. אמר שלום זלמן, אתם בדקתם על אישה שיכולה לחיות בלי ראש? אמרו לו לא. אז הוא אמר, טוב, תבדקו על כבשה. נעשה ניסיון בכבשה, שהורידו בהיריון, שהורידו לה את הראש, החזיקו אותה קרוב לחצי שעה תחת מכשירי טיפול נמרץ, ואז נתחיל את הקיסרית והוציא את הטלה שחי בפאה. אמר, אם ככה אני חוזר בי מהחזרה לדעה המקורית שלי, ולכן כמה חודשים אחר כך פורסמה המודעה הראשונה נחתמה באב, הניסוי נעשה בטבת, ובאייר, יש לנו תשנ"ב, כבר שימו לב, זה כבר לא הפך להיות ודאי שפיכות דמים, אלא חשש שפיכות דמים. זה מודעות, ולפעמים מביאים את המודעה הראשונה, ומי שמביא את זה הוא זייפן. וזה את המודעה שהוא חזר. אגב, שימו לב מי חתום על המודעה הזאת גם כן, על שתיהם, גם רבי יושי. בלי מכון גם רבי יושי הסכים שזה רק ספק. אז לכן יש לנו פה שאלה בדעתו, ולכן בדעות שהבאתי קודם לא מנית רבי יושי. זאת אומרת שגבי דעתו הנושא לא מוכרע. זאת אומרת שיש עדויות סותרות על דעתו, יש לנו הודעה, עדות כתובה אחת כאן. פה זה מסמך שהוא כתב עוד 3 שנים אחר כך, תשנ"ה, לדוקטור בובי שולמן, רופא מרשמיים שהוא במצוות בבור פארק בניו יורק, ובו הוא כותב בגדול, את מכתבו קיבלתי ואיני להודיעך שלא שיניתי דעתי מה שכתבתי לך, וזה כתוב גם במאמר של פרופסור שטיינברג שעבדנו ושלום זלם על זה עשרות אם לא מאות של שעות, שזו דעתו ספק. אז יש לנו שיטת הרבנות הראשית שזה ודאי מת מוות מוחי רגיל, שיטת הרב הוזנר והרב ולדנברג שזה ודאי חי, ואמרו את זה גם בשם הרב אליושי ושמתי על זה סימן שאלה, ודעה שלישית של רב שלום זלמן זה ספק מת, ספק גוסס, ואם אני אהיה בטוח שכל המוח מת, אם אפשר להיות בטוח, אז לא היה, היום יש, אז יהיה ודאי מת גם לשיטתו. אלה 3 השיטות. ואז שימו לב, אנחנו עוברים לתשעים סמך. הרבנות הראשית הסכימה שמוות מוחי, מוות אם יהיו תנאי בקרה. ההסתדרות הרפואית לא רצתה מסיבות של פרסטיג'ה. רבנים לא יגידו לנו מה לעשות. מי שפתר את הבעיה זה חבר כנסת עתניאל שנלר, שהוא הלך וארגן הסכמה של הרופאים, הסכמה של הרבנים, אפילו הסכמה של הרב אלישיב. לכך שהחוק, חוק מוות מוחי יעבור, נפגשו עם הרב אלישיב, פרופסור שטיינברג וחבר כנסת גפני, הראו לו מה יש בחוק, שהחוק הזה מצד אחד עושה סדר ומונע המשך הידרדרות מהדרישות של הרבנות, אלא להפך מחזק אותן, ואז הוא נתן הוראה לגפני, תצביעו נגד, אבל תנו לחוק לעבור. טוב, ואז מגיע קריאה שנייה ושלישית, באותו בוקר של קריאה שנייה ושלישית, פרופסור שטיינברג, פרופסור שפרן, גל שפרן, אתם רואים אותם בתמונה כאן, נפגשים עם הרב עובדיה יוסף, אתם רואים את הרב עמר במרכז,
הרב שפרן מימין, פרופסור שטיינברג לידו, הרב אמר והרב עד יוסף, והוא שאל אותם, דעתו אגב הייתה משך כל השנים שמוות מוחי זה מוות. הוא לא אמר אותה לאף אחד. אני דיברתי איתו, אמר שהוא לא רוצה להביא ידיה. ויש בזמן שהמחנסים כנס, לא תמיד צריך להביא הלפעמים. לא מצאתי, כל ימי גודלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אז הוא שתק. אבל עכשיו החוק עולה לקריאה שנייה ושלישית, אחרי שהוא נעשה בצורה שיש בו הרבה מעלות, משנה את המצב, מונע הידרדרות. אז שאל הרב עד יוסף פרופסור שטיינברג, מה אומר על זה הרב אלישיב? אז הרב אלישיב אמר לגפני לדאוג שהחוק יעבור להצביע נגד. אמר הרב יוסף, אני לא חן עמדי. נתן הוראה לאלי ישי, אתם מצביעים בעד. אמר לו אלי ישי, הרב, יכתוב לי את זה. מבוקש. צחק הרב אמר, אתה לא מאמין לי? הרב אמר, יכתוב לך ואני אכתוב. ואת המכתב אתם רואים כאן בצד למעלה. כמובן שאתם לא מסוגלים לקרוא. אבל זה כבר יותר קל לקרוא בישיבתי דעת תורה, חתום על זה הרב עמר, ומסכים לכל הנעל, זה הרב בד יוסף למטה. בישיבתנו היום לפני מרן הראשון לציון, הופיעו הפרופסורים שטיינברג, שפרן ועוד, ואחר שמסרו סקירה מפורטת ובירורים שונים, מרן שליט חיווה דעתו דעת תורה, שמעיקר הדין המוות יקבע אימות המוח, כולו, כולל גזע המוח, והפסקת הנשימה באופן בלתי הפיך. ובלבד שהכל יעשה על די נאמנים, הוא כתב כאן בפסיקה שהוא מבדיל בין קביעת המוות לעניין ניתוח בין המכשירים בקבורה, לבין הוצאת איברים. הוא דרש לשם בקרה שהוצאת איברים יהיה בדין נפרד, כלומר יהיה דיון נפרד על כל מקרה, כמו באגונות, למרות שאפשר לפקול אחד שלמד יבמות למכיר את הסימנים בשולחן ערוך וקצת מהשוטים יכול לפסוק בני אגונות, הלכה יצטרך בדין, מקימים בדין, ככה נהגו, למנוע תקלות. גם פה הוא אומר, לגבי השלט דברים צריך שיהיה תקלות, ואז ש"ס הצביע בעד החוק, והחוק עבר. אז שימו לב, שיטת הרב עד יוסף שמוות מוחי זה מוות, הייתה קיימת הרבה שנים לפני הפסיקה. הייתי אומר, כ-20, מעל 15 שנים הוא שתק ולא היה מוכן להביע דעה, שהיה הכרח לקבוע מה יעשה בכנסת, והיה ברור שהחוק משפר את המצב הקיים גם לפי הרבנות וגם לא לפי הרבנות. החוק הזה קובע שמי שלא מקבל מוות מוחי אסור לנתק אותו מכשירים, לפני כן נעלי מחלקות היו מאיימים ומי שלא מקבל טוב אז נתק אותו. החוק הזה קובע שאסור, ולכן כשהיה צריך להכריע הוא הכריע עבור הצבעה בעד. עוד דוגמה, זו דוגמה שלא כתובה בשום מקום. כלומר שהרב עד יוסף החליט אז לא לכתוב. לא יודע מה שהוא עשה בכתבי חדרים, יום אחד נראה בכתבים שלו. מעשה בבחור רווק שחלה במחלה ממאירה, שהוא היה אמור לעבור טיפולים כימותרפיים והקרנות, שהיו אמורים לפגוע בכושר הפריון שלו. הוא כתב מה שהוא עשה, קיבל אישור מרב תלמיד חכם להקפיא זרע, כדי שאחרי שהוא יחלים, גם אם הוא כבר לא יהיה פורה, יהיה זרע מוקפא שיוכל להביא צאצאים לעולם. שאלה מעניינת אם מקיימים פה גם את מצוות בור ובור או רק לאותו עוברה לשבת יצרה. להלכה אין בזה מצוות קיום בור ובור, אבל יש בזה מצוות לאותו עוברה לשבת יצרה. בכל מקרה יש כאן מצווה. וזה מה שהוא עשה. קיבל טיפול, החלים, המחלה חזרה ונפטר. ההורים שלו מצאו מכתב עבורם. אני מקווה שאתם זוכרים שהקפאתי זרע. אני בטוח שתמצאו את הדרך הנכונה לעשות בזה שימוש. עכשיו היה השאלה, אם מותר להשתמש בזרע הזה אחרי המוות של התורם. כלומר, אדם יעשה אבא אחרי מותו. ובשאלה אם אפשר לתת את זה רק לאישה רווקה, ואם מותר לתת את זה לאישה רווקה, אולי רק לאישה נשואה, אם מותר לך לתת את זה לאישה נשואה.
השאלה היא מה מעמדו של הצאצא, לדיני ירושה, כן יורש תביב, לא יורש תביב, לגבי גום. השאלה היא האם מקיימים בזה מצוות פריה ורבייה, אם לא פריה ורבייה, אולי מקיימים בזה מצווה אחרת, חסד. אבל שאם הבן הזה נחשב כבן של הנפטר, אז אם הוא יגיד קדיש, זה יכול להציל אותו מאישה של גיהנום. כלומר, יש פה גמילות חסדים בכל מקרה. ביקש מני הרב עד יוסף לברר את הנושא. זה היה לפני, הוא שלח את נכדתו, זה היה, נכדתו עבדה בלשכת שר הבריאות, אני הייתי אז גם בלשכה, שר הבריאות היה אז הרב ניסים דהן, זה היה אפילו קודם הרב בן עזרי, אני חושב שזה היה אפילו הרב בן עזרי, כן, זה היה הרב בן עזרי עדיין, ושלח אליי דרכה את השאלה לענות עליה. ישבתי שבועות ארוכים, אוכלתי קונטרס של עשרות עמודים שדן בכל חמשת השאלות, האם מותר לתת את זה לאישה רווקה, לאישה נשואה, למה מעמד המשפטי הלכתי של הצאצא, האם יש פה פורבו, האם יש פה גמילות חסד עם הנפטר, נזכרו את הברייתא, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה, שהצדקה בממונו, גמילות חסדים בין בגופו ובממונו, צדקה לחיים, גמילות חסדים בין לחיים בין למתים, ועוד הבדלים. וכתבתי והעברתי. הוא שלח לי אחרי שהוא ראה את הקונטרס, שמציג גם את הקשיים ואת הבעיות, שהוא מחליט לא לענות לשאלה. נדיר, וזו החלטה. שכר על הדרישה, שכר על הפרישה. את התשובה שלא נהנתה, לא תמצאו כמובן בשום מקום. אנחנו צריכים לעבור לנושא של תרומת ביציות. תרומת ביציות, בשביל זה צריך לדעת שיש הבדל בין...
הרב, מי אתה תשובה לזוג? מי אתה בסוף תשובה להורים האלה?
נתנו. מה שאני כתבתי התפרסם בכמה מקומות, בחלקים, בבית הלל התפרסם הנושא של המעמד, או לא, התפרסם של פרו ובו וגמילות חסדים, בספר שיצא כאן בגוש התפרסם הנושא של המעמד, ובאס התפרסם האיסור וההיתר, והיו עוד פוסקים שתנו להם, אגב, מה שקרה בסוף, נולדו להם תאומים, זה היה כאן בגוש עציון, ופרסים מעבר לזה אני לא אתן. בספר שלי זה שלושה סימנים בתוך הספר שלי על רפואה, מציאות והלכה. הוריה כל הדיון, מוזכר שתלמיד חכם אחד מגדולי הדור שלח לי, לא כתבתי שם מי זה, עכשיו אתם יודעים שזה הרב עובדיה יוסף. טוב, בכל אופן, ההבדל בין אבהות ואבהות הוא שאבהות זה רק פונקציה אחת. האב נותן את הגנטיקה. אגב, אחרי שהוא נתן את הגנטיקה והאם בהיריון, גם אם האבא ימות, ייסע לאורוגוואי, להוואי, ליפן, וישאר שם, ההיריון יתפתח. את האבא צריך רק תחילת ההיריון. אני מדבר מבחינה גופנית, לא מדבר מבחינה רוחנית. מבחינה גופנית, האבא צריך רק עד תחילת ההיריון, לא יותר. האמא נותנת שתי פונקציות, גם את הביצית, שזה הגנטיקה, אבל גם את הרחם, את הפיזיולוגיה. ולכן אם אני נותן שתי פונקציות, אני יכול לחלק, פונקציה אחת גנטית תיתן אישה אחת, פונקציה פיזיולוגית לידה תיתן אישה שנייה. אגב, שני בעלי חיים מדגימים את זה בצורה אכזרית, אלמנה שחורה וגמל שלמה, מה שהם עושים בזמן ההפריה שלהם, כשהזכר מפרה אותם, הם הורגות אותו. הגמלת שלמה חותכת לו את הראש, והאלמנה שחורה לה מאלמנה, כיוון שהיא הרגה את בעלה בזמן ההפריה. וזה מראה שאבא זה פונקציה אחת, אמא זה שתי פונקציות. שתי פונקציות אפשר בקלות לחלק את זה לשתי נשים. על דרך ההלצה כבר אמרו, גם בשתי המלכה שתה משתי נשים, הייתה עשויה משתי נשים, אז כך זה יכול להיות. זה ההלצה של מי שלא יודע עברית. זה כמו שאומרים, זה על בארון, תולה בארון. זה לא תולה, זה תלוי בארון. כתוב עשתה משתי נשים, לא כתוב עשויה משתי נשים. יש הרבה וורדים שנובעות מאי-הבנה של השפה. בכל אופן, לגבי התהליך, השאלה הייתה אם התהליך מותר. שר הבריאות מינה אותי לעמוד בראש ועדה ציבורית מקצועית שתבדוק את הנושא אם אפשר להתיר בחוק, עד אז היה אסור בחוק, תרומת ביצית. לפני כן, כך חשוב לדעת איזה קווים אדומים שאם עוברים אותם אסור לי לשתף פעולה. אז נפגשתי איתו, עם הרב עובדיה יוסף, והוא נתן לנו קווים אדומים. הקו העיקרי שלו היה לוודא שיהיה רישום של תורמת הביצית, שלא יהיה מצב שאח יישא את אחותו הגנטית. הוא לא אמר לנו מי האמא, הוא לא רצה לקבוע באותה שעה לחלוטין, לא היה מוכן. כמו בקביעת מוות, לא רצה לקבוע מי האמא. זה נושא ששנוי במחלוקת גדולה ביותר, הייתה לו דעה מוצקה, רמז ניתן לראות גם בקו האדום שהוא הציב, אבל זה הקו האדום שהוא הציב. הוא אומר, מעבר לזה, תלכו, מה שתצליחו תצליחו, מה שלא תצליחו זה בסדר. והוועדה באמת הלכה בעקבות זה, והיה קו אדום שכולם הסכימו לו, שיהיה שימור, וזה כתוב גם בחוק, בחוק הפונדקאות זה כתוב גם, לא בחוק, כתוב בחוק תרומת ביציות שהוצע אחר כך, שיש רישום של תורמות הביצית. זה שאח לא יישא את אחותו הגנטית. אגב, זה גם סוכן מבחינת מומים. אח שנושא אחותו גנטית, אפילו אם יחצי אחותו, הסיכוי למומים קשים הוא גבוה מאוד, ומבחינה רפואית זה דבר פשוט שאסור לעשות. השאלה היא המעניינת יותר, היא הנושא של מי האמא. האם היא אמא זה האמא גנטית? מי האמא היא האמא הפיזיולוגית? הנטייה שכולם אומר שהאמא גנטית היא האמא, אבל לא תמיד אנחנו הולכים אחרי גנטיקה. יש למשל אישה שיש לה רחם, והיא יכולה עם תרומת ביצית להיכנס להיריון, אבל מבחינה גנטית היא זכר, XY, מי שזוכר את הגנטיקה הבסיסית. קוראים לה תסמונת סווייר. ולמרות שבחינה גנטית היא זכר, מאחר והיא יכולה ללדת בנים הרעים כסימנים, אין לנו פה שום ספק שהיא אישה מבחינה הלכתית. היא מוגבלת, היא לא פוריה, צריכה תרומת ביצית, אבל היא יכולה ללדת. אז הגנטיקה היא לא חזות הכל, לכן יש ויכוח. ופה יש לנו מספר שיטות, יש לנו את השיטות שרואות את האם היולדת כאם. זה הרב ולדנברג, ויבדל לחיים רב זמן נחמיה גולדברג. הם אומרים שהאם היולדת היא האם, נקודה, ותרומת הביצית. אגב, זו הייתה גם דעתו של רב ישי לפני 30 שנה. הרב חיים וולקין, המשגיח של שיבת ארץ ישראל, ידיד נעוריי עוד משיבת טלס לפני יותר מיובל, סיפר לי לפני חצי יובל, זה יותר מחצי יובל, שהוא שאל את הרב אליושיב לגבי תרומת ביצית, והרב אליושיב אמר לו על הביצית, ועכשיו אלה המילים של הרב וולקין, גדל באמריקה, שהביצית is like made in Japan. זה היה הביטוי שלו. זה כמו צ'יפס שבב, זה כלום מבחינה הלכתית. זה לא מופרך. זה הייתה דעתו של הרב אלישי לפני מעל 25 שנים. בכל אופן, לעומתם, אגב, זה התאים לדעה של הרב ולדנברג ושל הרב זמן חנה גולדברג, שמה שקובע זה מי שיולדת, מי שמרח, מי שרחמה יצא. מתאי לי מי קברי ורחמה הרת עולם. מי שחולק וסובר בוודאות שהאימא היא בעלת הביצית, זה הרב עובדיה יוסף. עוד מעט תראו איפה זה כתוב. לא כתוב בספר שלו. נראה את המקור. ברק סופר מהעדה החרדית. נפטר לפני איזה 3 שנים, וחודשים ספורים לפני פטירתו, הוא כתב מאמר שבו הוא טוען ומוכיח שהאם תורמת הביצית היא ודאי האם, לא מדין ספק. וקדם לכולם הרב גורן. לפני מעל 30 שנה, הוא כבר כתב שהולכים אחרי הגנטיקה, אחרי תורמת הביצית. סיפרתי על הרב אלישיב, שהוא לפני 25 שנים טען שהביצית is like made in Japan, אך שהיום הוא נוטה לטובת גנטיקה של הביצית, שהאם הגנטית היא האם, אבל עדיין נשאר לו ספק. ולכן לשירתו בברית מילה מברכים רק על המילה. לא למול את הגרים ולא להכניסו, כאשר הפונדקאית איננה יהודיה. למרות שתורמת הביצית יהודיה. לעומת זאת, כפי הרב עד יוסף, הרב גול, הרב ברנצלופר, מברכים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, אם האם נותן את הביצית יהודיה. רב שלמה זלמן אוירבך, יש לנו שתי עדויות סותרות, ואני מניח שזה הבדל בזמנים, ואני לא יודע מה קודם, מה אחר כך. לרב אביגדור נבצל, ככה כתב לי רב אביגדור נבצל, אמר לי רב שלמה זלמן, שולחים אחרי הביצית, גם אם הפונדקאית היא גויה, ואם האבא כהן, והאימא אשת כהן, והביצית של האימא, זרע של האבא, והוא נולד פונדקאית גויה, הוא כהן כשר לכל דבר. ככה אמר רב שלמה זלמן, רב אביגדור נבצל. לעומת זאת לפרופסור אברהם, הוא כתב, ואני לא יודע מה קודם, צריך באמת לעשות עבודת חיפוש ולראות, הוא כתב שבעיניו זה ספק, ומספק צריך להחמיר לשני הכיוונים. זה שיטת רב שלמה זלמן. בכל אופן, מה סובר הרב עובדיה יוסף? יש לנו כאן מכתב, זה פורסם באסיה חוברת פ"ז פ"ח בעמוד 102 ו-103. קשה לקרוא, אז אתה תסכים משהו יותר שיגדיל את זה יותר. עוד מה, זה פרופסור ריצ'רד חיים גרסי בברוקלין, בבורופארק. הוא מופיע נשים במיימונידס מדיקל סנטר. גדול. אמת, נכון. השאלה הייתה באמת האם זה נכון מה שאומרים בשמו ובשם הרב עובדיה יוסף שתורמת הביצית היא האימא. ואני אקריא את זה, אבל שכל מילה פה חשובה. אמת, נכון הדבר שכן העליתי בפני מרן גאון ישראל הראשון לציון רבי עובדיה יוסף שליט"א, והסכים לזה שהולכים אחר בעלה הביצית. וכן יש דעתו של הרב רוזנטל, והוא שמע גם על הרב אליושיב. השמועה לרב אליהו שהיא לא לגמרי מדויקת, זה נכון שהוא נוטה לומר, אבל לא באופן מוחלט, לכן הוא ניזהר, שמעתי אומרים, אנשים הרי אומרים בלי להיזהר, וכאן שהביצית מהאישה היהודייה הבן יהודי, הגם שיושמו במאה של פונדקאית שאינה יהודייה, אבל עד יהודי גמור, ואין צריך גירות, אפילו לא לחובה. וגם אם יגיירו, אין זו גירות, ואם בת הקשרה לכהונה. הוא כותב גם עם בן, למרות שהוא עבר גירות, זה גירות, גירות של בטעות והיא לא כלום והוא כהן כשר. זהו הרב עמר הוסיף בעל פה, אחר כך זה נכתב על ידי המזכיר שלו. ועוד חזון למועד ובעזרת השם ובישעתו אשוב לכתוב בזה באורך ורוחב, לאשר שדברים יסודות נאמנים. אני מניח שהיום כבר יהיה לו זמן, בשביל הרב ראשי, אני ראיתי, זה פשוט רחמנות על האומס שיש עליהם. עכשיו הוא יכול ללמוד ולכתוב. אנחנו נזכה לדברים הללו, ולשאלה נוספת, הוא נעבל בכתב במצאות המזכיר, שהוולד כשר לכולה. אז אנחנו רואים כאן דוגמאות של פסיקה, שגם את הפסיקה הזו הרב עובדיה יוסף שמר אותה, שתק במשך מעל 10-15 שנים, אולי אפילו מעל 20 שנה, ובסופו של דבר הוא הכריע בצורה ברורה, זה שוב, יש לנו את העדות של הרב עמר, והיא עדות מימנה באופן מוחלט, עדות הרב עד יוסף. ואנחנו היום יודעים שתלמיד חכם שנשאל שאלה, תמיד צריך לחשוב לא רק מה התשובה הנכונה, גם מה יקרה כשהתשובה הזאת תשמע. אם תרצו, זה גמרא מפורשת במסכת סנהדרין בדפי עמוד. כתוב שבגמרא שמתחילה לא היה צריך לקבל אישור לפסוק הלכות. לא היה מושג של היתר הוראה. לא היה צריך לקבל רשות מהרב. למה? הרי אנחנו לא חוששים שמי שלא יודע ידבר. אין דבר כזה, מי שלא יודע לא יגיד. ואם אדם יודע, למה שלא יפסוק? או כל דבר. ועד שיום אחד קרה מקרה שרבי יהודה הנשיא נסע שכחתי את שם המקום בצפון, והוא ראה שהם מגבלים איסותיהם בטומאה. הם לוקחים מים מהביצות, לא לקחו מים ממקורות אז, בשביל זה מיוחד מהביצות, והיו מגבלים את האיסות, והתייחסו לאיסות כאילו הם לא הוכשרו, למרות שבאו עם מים. שאל אותה מי היי, אמרו לו תלמיד שלך, אמר לנו שמי ביצים, כלומר הבנו ביצות, לא מכשירים. והוא התכוון מי ביצים, מים שבאים ביצים של תרנגולת, הם לא מכשירים. זה באמת לא מכשיר, זה לא אחד מיד שחד דם, אחד משבעת המשקים. אבל מי ביצות זה מים רגילים ומכשירים. באותה שעה, רבי גזר, באותה שעה גזרו, תלמיד על יורה, אלא אם כן נטל רשות מרבו. הרשות הייתה לא להגיד שהוא יודע, זה לא כמו הבחינות היום של הרבנות הראשית. זה להגיד שהוא יודע לחשוב מה יהיה אצל השומע. ואנחנו נסיים בזה, שהרב עובדיה יוסף הראה את כוחו גם באמירה, גם בשתיקה וגם בעיתוי, וחבל על זה עבדים ולא משתכים.